פרשס בולוק. פרי אורץ זה נמצא מתוי והוא הולך או יעקב, משכן אויסך או ישראל, פירש רשי זל, ראה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה. בא פרי אורץ להסביר מה המשמעות הפנימית של מה שבלעם רואה שהפתחים לא מכוונים זה כנגד זה. הוא מביא עוד, גם פירש רשי זל, אוהליך ביישובן, משכנותיך בחורבנן. זה אומר שתי מצבים של הבתים של עם ישראל, במצב של בניין, מצב של חורבן. גם זה, מה הכוונה של הדברים כמו שהתבהר. וגם אמרו רבותינו זה על מדרש, על פסוק, ולא קם נביא עוד כמשה בישראל, אבל בעובדי כוכבים ומזלות קם, אומנו בלעם, שבלעם היה בדרגת נבואה. משהו כזה בדרגה של משה רבינו. להבין מה הסוגיה הזאת, מה נאמר כאן. מתחיל להפרי אורץ ואומר, כדי לפרש העניין הוא אומרם זל, אין השכינה שורה אלא על מי שהוא חכם, גיבור, עשיר וענב, ואת כל המעלות האלה שהן נדרשות להשראת השכינה בשביל לקבל נבואה ממשה שהיה בו כולם. כל המעלות האלה לומדים ממשה, כך זה גמרא בנדרים למתחת עמוד א', בסדר? שואל לפרי אורץ ולכאורה תמוה, הנה מידת הגבורה והעשירות היה חסר לכמה וכמה צדיקים שהשכינה היה שורה עליהם. זאת אומרת, מה הפשט בדבר כזה? כן? גם קשה, אומר כי במאמר רבי פנחס, כן, המאמר המפורסם של תורה מביאה על ידי זהירות, זריזות, זהירות מביאה על ידי זריזות, זריזות מביאה על ידי נקיות, וכולי עד סוף דבר, ענבה מביאה לידי רוח הקודש, בגמרא בעבודה זרה, דף כ' עמוד ב' ועוד. אז שם לא כתוב עשירות וגבורה, וכתוב שם שבסופו של דבר רוח הקודש תלויה בענבה. כן, עוד פעם, זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, קדושה, פרישות, חסידות, צריך את כל הדרגות האלה, אבל בסופו של דבר זה ענבה, וענבה מביאה לידי רוח הקודש. נמצא שהדבר תלוי רק בענבה וסדר המידות, כל סדר המידות חוץ מענבה שמונה והולך רבי פנחס הנזכר לאל. טוב, אבל העניין, בסדר, הדבר ראשון להבין מה זאת הנבואה הזאת, מה, למה צריך חכם גיבור ועשיר, ולפי זה תבואר הפרשה. אבל העניין בכדי לבאר פשוט, והוא על פי אומרם זל, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו ואיזה הוא עשיר השמח בחלקו, אבות פרק ד' משנה א', ופירוש הגבורה הוא בלב ולא ביד. בסדר? שהאיש הירא ורך הלבב היה חוזר מאורחי המלחמה. נראה לי שפה בעצם מתחיל המאמר, עד כאן זה סוגים של הקדמות, זאת אומרת שאלות וביאורים על מה הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, ועכשיו אנחנו באים לעיקר המאמר. עיקר המאמר הוא אומר, יש לנו את מאמר חז"ל, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. איך אנחנו מבינים את זה בדרך כלל? גבורה זה גבורה פיזית? לא, גבורה זה גבורה רוחנית. טוב ערך הפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. לוחד עיר הוא גיבור בגבורה הגשמית, אבל זה שמושל ברוחו הוא יותר חזק ממנו. זאת הגבורה האמיתית, הגבורה הפנימית, הגבורה הרוחנית של האדם. אותו דבר גם עשיר. אדם יכול להיות עשיר, זאת אומרת יש לו עשירות הרבה כסף, אבל אם הוא כן, לחוץ מבפנים, הוא כל כולו מתוח שאין לו מספיק, הוא לא שמח בחלקו, אז תכלס הוא עני. עוד פעם, לא יודע כמה כסף יש לו בבנק, אבל כלפי מה שאין לו, הוא עני. חסר לו, בדיוק כמו שעני, לא רגוע, גם בלילה לא שכב ליבו, כן? כי הוא דל, אין לו את מה שידו משגת, אביון הוא מתאבל לכל דבר. כך יכול להיות אדם שיש לו הרבה כסף, אבל הוא לא עשיר. והעשיר האמיתי זה השמח בחלקו, ולא משנה כמה יש לו, עצם זה שהוא שמח בחלקו וטוב לו עם מה שיש לו, זה נמצא במצב של עשירות. זאת אומרת, נשמע הדגש, שהחוכמה האמיתית, הגבורה האמיתית, העשירות האמיתית, הכבוד האמיתי, הדברים שמפורטים שם במשנה, זה דווקא הרוחניים. הגבורה הרוחנית, העשירות הרוחנית, החוכמה הרוחנית והכבוד הרוחני. בסדר שם, לא ניכנס כרגע לכבוד וחוכמה, אבל זה הדבר האמיתי. פה בא רב מנדלה, ודבר ראשון הוא אומר, פירוש הגבורה הוא בלב ולא ביד, הוא אומר לא רק בגבורה רוחנית, אלא אפילו בגבורה פיזית, הבסיס של הגבורה, הכוח של הגבורה, זה לבבי. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שהשרירים שלו מאוד מפותחים, בסדר? הוא מאוד מאוד חזק פיזית, אגרוף שלו, וואו. אבל הבעיה היא שהוא פחדן. הוא כולו רוטט מפחד, כן? אין עם מי לדבר. ולכן מה? הוא גיבור? לא, הוא לא גיבור. יש לו פוטנציאל להיות גיבור אם הלב שלו יהיה אמיץ, נכון? זאת אומרת, הבסיס של גבורה זה בעצם שילוב של כוח פיזי עם אמיצות. לפעמים אפילו הכוח הפיזי פחות חשוב מאמיצות, ואני לא מדבר כרגע על הגיבור, כן, המושל ביצרו, הגיבור הערך הפיים, הגיבור שכובש את יצרו, זה עוד נושא. אפילו הגבורה הפיזית, גם היא יש בה מרכיב נפשי נקרא לו, רגשי, סוג של רוחני, מאוד מאוד חזק כדי שהוא יקרא גיבור. ולכן הוא אומר, האיש הירא ורח הלבב ילך וישוב לביתו. רח הלבב, אדם שיש לו אולי המון כוח פיזי, אבל אנחנו לא יודעים את זה כי הלב שלו רח מדי, הוא לא גיבור. אולי באותו הקשר גם אותו דבר עם עשיר, כן, עשיר שכל כולו לחוץ וחסר לו, והוא עוד לא הגיע ל-10 מיליון, אז הוא לא רגוע. תכלס, הוא אני. והוא לא רק אני על 100 שקל, הוא אני על 10 מיליון דולר, בסדר? הוא באמת אני, המצוקה שלו גדולה, כי הוא חייב להגיע לדבר הזה, וזה חסר לו, וזה אוכל אותו, והדקדוקי עניות שאוכלים את הלב והם גהנום בעולם הזה, יש לו אותם עם כל העצמה, ולא משנה כרגע כמה שרירים יש לו, או כמה כסף יש לו. בסדר? עכשיו, וזה הדבר ראשון, ולכן אתה רואה שהאיש הירא ורח הלבב היה חוזר מאורחי המלחמה. נראה לי שמתוך הקשר הדברים בהמשך נראה שרב מנדלר רוצה ללמד אותנו פה נקודה מאוד עמוקה, שתסביר בסופו של דבר את כל הדברים שהבאנו עד עכשיו, אבל נקודה מאוד עמוקה על מה זאת גבורה. גבורה היא לא רק גבורה רוחנית. גבורה אמיתית היא סוג של שילוב ואיזון בין גבורה פיזית לגבורה נפשית לגבורה רוחנית. זאת גבורה מלאה. ולכן בגבורה הזאת אנחנו צריכים, דבר ראשון, שיהיה כוח פיזי. ואגב, כשאנחנו מדברים שם על החכם גיבור והעשיר שצריך בנבואה, הגמרא לומדת אותה ממשה, דווקא מסיפורים של כוח פיזי שהיה למשה, מזה שהוא הרים את קרשי המשכן. זאת אומרת שפיזית הוא היה חזק. אז כן, צריך את הכוח הפיזי הזה, אבל אם הכוח הפיזי הזה הוא חלש והוא לא בטוח והוא פוחד והוא רח הלבב, זה לא גבורה. צריך לצרף פה עוד קומה של גבורה ואומץ נפשיים, רגשיים, שהם חלק מהגבורה ובלעדיהם הגבורה היא כלום. ובמשנה להוסיף את הערך הפיים והמושל ברוחו, שזאת השלמות של הגבורה האמיתית. ופה אנחנו נוגעים בנקודה המעניינת שלכאורה, אחי, זה דברים שסותרים אחד לשני. אם אנחנו מדברים על גבורה במובן הפיזי והנפשי רגשי שלה, היא באה לידי ביטוי על ידי שהאדם דוחף, עושה, פועל, נכון? לעומת זאת, הגבורה הרוחנית היא בדיוק הפוכה, נכון? היא ערך הפיים. זאת אומרת, הוא לא מוציא את הכוח שלו לפועל, הוא מתאפק, מושל ברוחו יותר מלוחד עיר. זאת אומרת, הוא לא לוחד את העיר. הוא יכול לתת אגרוף, הוא לא נותן את האגרוף. עוד פעם, זאת הגבורה האמיתית, כי האדם, כן, יש לו את הכוח שלו, ויש לו אמיצות לב בכוח שלו, ויש לו גם ביטחון פנימי בכוח שלו, עד כדי כך שהוא יכול להתאפק ולא לעשות. אבל הוא מגיע למצב של איזון של ניגודים. בסדר? פעולה ובדיוק ההפך, חוסר פעולה, הימנעות מפעולה. הגבורה השלמה, הגבורה האמיתית, היא לכלול את שתיהם ביחד. את ההתפשטות והצמצום. בסדר? זה שתי תנועות מנוגדות, והשלמות כוללת את שתיהן. כך גם בעשירות. עשירות, לא מדובר פה על אדם עני שאין לו גרוש על הנשמה ואין לו מה לאכול. מדובר פה בן אדם על יש לו כסף. יש לו כסף שווה אפשרויות להגיע לדברים. אבל הוא לא מתנקר אל האפשרויות ומנסה להשיג עוד ועוד ועוד אפשרויות. הוא מממש את האפשרויות. הוא בוחר מתוך האפשרויות. בסדר? זה לא אהבה לכסף באשר הוא כסף. זאת אומרת אפשרויות באשר אפשרויות. מכירים את האנשים האלה שלא לוקחים שום עבודה כי הם שמחים לקבל עוד ועוד הצעות, וגם לא מתחתנים כי הם כיף להם עם התחושה הזו שאני יכול לבחור בין דברים. אבל זה לא החיים. החיים זה יופי שיש לך כמה אפשרויות, מצוין, תבחר ביניהם הדבר הנכון ולך על זה. זה בעסקים נכון, זה בלימוד תורה נכון, זה בשידוכים נכון, זה בכל שלב בחיים, נכון? זה לטבוע מטבע, דיברנו על זה כבר בעבר, הזכרנו את זה לפחות. יש מאמר מאוד יפה של רב משה שפירא על זה, כשהוא מדבר על אברהם אבינו, נראה לי שנתפס בשיעור יבנך זה, על אברהם אבינו, פרשת לך לך, שאברהם אבינו תובע מטבע, הוא לוקח את הכסף, שהוא המון המון אפשרויות, ונותן לו צורה, בסדר? בשביל לקחת את החומר, להפוך אותו לצורה, זה אומר לקבוע מתוך אין סוף האפשרויות, אפשרות אחת, וללכת עליה. נכון, יכול להיות שזה ייקשל, אבל זה החיים. לקחת משהו ולהתקדם איתו, לא להישאר ב... כן, אני ב-80 נושאים, ובשום דבר אני לא נעול. בעיה מאוד מוכרת, כן, לצערנו. בכל מקרה, עשיר זה השמח בחלקו. זה מגיע למקום שבו הוא מוכר מה שהוא עושה, טוב לו עם מה שהוא עושה, הוא מצמצם את מספר האפשרויות ונעצר כאן. זאת אומרת, עוד פעם, ניגוד של סתירה ואיזון בין הסתירות. זה מה שנקרא כוח הדעת. הדעת יש לה את הכוח הזה לאזן בין ניגודים שונים, בין מצבים שונים, ולהגיע לאיזון ביניהם. זה יסוד שדיברנו עליו המון, דיברנו עליו גם בפרשת בהר בחוקותיי, שתי השיעורים על פרי הר ובחוקותיי בפרי הארץ, וזה עלה בעוד הרבה נושאים, בקומרנה דיברנו על זה, בהגאון מווילנה, ברור שלו על משלי בנוי על היסוד הזה, בפרט ה-15 פרקים האמצעיים, אחרי 10 פרקים הראשונים, 15 פרקים שמדברים על העבודה של הדעת, כן, זה העניין של יעקב אבינו, שהוא גם בחינה הזאת של דעת, דיברנו על זה בשיעור של השילוח, אבל זה מספיק מראים מקומות. היסוד הזה הוא יסוד מאוד מאוד גדול ומאוד מקיף, ובעצם בוא נראה דברי המוריניים, סליחה, דברי הפרי האורץ אצלנו, נראה איך רב מנדל לומד את הסוגיה הזאת. והעניין הוא, כי החסדים הימה התפשטות. זה תמיד התנועה של חסד שהוא מתפשט ונותן בלי גבולות. כן, אם יש לנו את החסד, גבורה ותפארת. חסד זה נתינה בלי גבול, מי שרוצה בא, לוקח, זה נשפח החוצה, זה כמו ברז מים קרים שעומד ברחוב, הוא פתוח וכל מי שרוצה יכול לבוא ולקחת מים, וגם אם אין מי שבא ולוקח מים זה ממשיך לזרום והופך להיות נחל כזה, זורם על המדרכה, הכל בסדר. גבורה זה רגע, שקל, תשלם, לא שילמת, לא תקבל, לא שילמת מספיק, יש לך רק 90 אגורות, אתה גם לא יכול לקבל, מגיע לך, תקבל, לא מגיע לך, לא תקבל, זה גבורה. מה זה השילוב שבין שתיהם, התפארת? זה מידת הרחמים. רחמים זה אומר, אני יודע שלא מגיע לך, אבל אני בכל זאת נותן לך. זאת אומרת, זה לא כמו החסד שבו אין שום ייחודיות במה שאתה מקבל, כי זה נשפח, זה ניתן לך, לך. מתוך מודעות למידת הגבורה, למידת הדין, שכר ועונש, יראה, כן, מגיע לך, לא מגיע לך, אם לא מגיע לך, מה פתאום שתקבל, אבל אני בכל זאת בוחר לתת לך, כי אני מרחם עליך, זה מידת הרחמים, ומידת הרחמים היא בעצם מאזנת, היא כוללת בתוכה, לכן היא תפארת, היא מאוד יפה, היא כוללת בתוכה את שתי המידות השונות האלה, כן, הנתינה בלי גבול, בלי הגבלה, והצמצום הגבורה, והשילוב שביניהם הוא היופי של התפארת. גם כאן, החסדים הוא אומר, הם ההתפשטות. וכמיים הניגרים ממקום גבוה למקום נמוך, ויורד ומתפשט ונשפח ונתפשט עד שאינו נראה. זאת אומרת, החוויה של החסד היא כל כך עוצמתית והיא כל כך מתפזרת, שאם אדם לא צמא, הוא לא ירגיש את הרוויה שבמים. אם אדם לא רעב, הוא לא ירגיש את הסובה שבאוכל. אם אדם מעולם לא חווה את החושך, הוא לא יבין את התועלת שבאור. בסדר? זה מצב ש... וכשזה מגיע בשפע כזה גדול, ואין עליו שום תשלום, שום דבר, זה נהיה כל כך מובן מאליו שהחסד כבר לא בא לידי ביטוי כחסד. הוא עדיין חסד, ואוי אוי אוי אם הוא יעצר לשנייה אחת ואנחנו נרגיש מה אנחנו, איך אנחנו לא יכולים להתקיים בלי זה. אבל כרגע, בחוויה שלנו, כשאנחנו מקבלים את הדברים, זה פשוט זורם, בלי שום עצירה, בלי שום סיבה, בלי שום דבר, לא צריך להשקיע, לא צריך לשלם על זה כלום, ורואים את זה במציאות, גם כש... מוציאים ספר ואנשים יכולים לקחת אותו בלי לשלם עליו, אז הסיכויים שהם יקראו אותו נמוכים יותר. כשאדם משלם על מה שהוא עשה, משלם על הספר שהוא קנה, אפילו מחיר קטן יחסית, הוא יותר ישקיע בדברים, וגם הרבה פעמים זה גדל והולך. שמעתי פעם מרבי יעקב פרידמן, שיהיה בריא, משל, שהוא אמר שהיו שני רופאים, או אולי סיפור, הוא השתמש בו לפחות כמשל, שתי רופאים שהיו באים אליהם אנשים, הם היו באים לאנשים, לרפות אותם. אחד היה צדיק גדול, לא היה לו כך כסף. השני היה רשע, אכזר, היה לו בלי כסף וסכום גדול, הוא לא היה מגיע. ויום אחד פוגש הרשע, הרופא האכזר, את הרופא הצדיק והרחמן שמגיע בלי, כן, בלי לקחת כסף לעניים, ואומר לו, אתה יודע? אומר הרשע לצדיק, אתה הורג אנשים ואני מציל אותם. אמר לו, למה? מסביר לו הרופא הרשע ואומר לו, תראה, אתה, מה קורה עלי? אנשים לא מרגישים טוב, קוראים לך לבוא, אתה מיד מגיע, אתה לא עושה חשבונות, וואל, למקום אתה כבר מגיע, נמצא שם. נותן להם מרשם, אבל כמו שאין להם כסף ולכן הם קראו לך, אז גם אין להם כסף לשלם עבור המרשם שנתת להם לקנות את התרופה. אז הם לא נותנים את התרופה. כשהם לא נותנים את התרופה, המצב מחמיר. ואז הם קוראים לך עוד פעם. אתה מגיע, אתה שואל אותם, הוא לקח את התרופה הזאת שנתתי לו? מה הם יגידו לך? לא, לא נעים להם. אז הם אומרים, כן, נתנו לו את התרופה הזאת. ואז אתה חושב, טוב, התרופה לא עזרה, אז ניתן לו תרופה יותר חזקה, או בטח זאת מחלה אחרת, ניתן לו תרופה אחרת. ובסופו של דבר, הבן אדם מת מחוסר טיפול שמתאים לבעיה שלו. נו, לעומת זאת, אומר הרופא הרשע, האכזר הזה, כן? שאני, לעומת זאת, אני לוקח הרבה כסף. אז עד שהם קוראים לי לוקח זמן, אבל כשהם קוראים לי ומשלמים לי, המרשם שאני נותן, התרופה שאני נותן, הם לא מבטרים. הם מיד לוקחים את התרופה הזאת, ואז הוא באמת נרפא. המשל הזה נוגע להרבה שלבים בחיים, אבל לפחות מה שאנחנו לומדים ממנו כאן, ההתפשטות של החסד בלי גבול, לפעמים, יכולה להגיע למצב כל כך ריבוי וכל כך מתפשט, עד שאין אחיזה בדבר. אין תפיסה של הדבר שיהיה בו גילוי, ביטוי של החסד. אבל הגבורות, המציאות שלהם היא בדיוק ההפך, הוא דבר המעמיד ומצמצם, וכשהם משתלבות עם החסדים, דווקא זה שהם מעמידים ומצמצמים דברים, הוא גבול נתן להתפשטות החסדים. בסדר? זה מגביל את ההתפשטות של החסד, עד שהוא כאין כלי המקביל, והיות והוא מקביל את החסד, הוא מתגלה לאין כל. הגילוי של החסד זה כשהדבר הזה בעצם כן עולה כסף, ובמקרה הזה אני נתתי לך אותו במחיר מוזל או בחינם. בסדר? ואז רואים את הרפואה, רואים את החסד ואת הברכה שיש בחסד, הביטוי של החסד. ולכן, כדי שיהיה גילוי של החסד בשלמות, אנחנו צריכים שילוב של חסד וגבורה. ולכן עיקר ההתגלות של כל החסדים של הקדוש ברוך הוא, עיקר ההתגלות של כל דבר טוב בעולם, הוא בגבורה כידוע, תורה מאורייתא, אורייתא מגבורה נפקת. הדברים הטובים שמתגלים בעולם זה דרך הגבורה. זאת אומרת, דווקא בשילוב של החסד והגבורה, אומר וכן ההולדה. אי אפשר כי אם על ידי גבורות שהוא ההתגלות, זה החבלי לידה, קושי שבלידה, הולדה באה על ידי גבורות שהוא עיקר ההתגלות, הוא חוזר על זה כמה פעמים, גם אמר קורח, בלי צמצום אין הולדה, וגם בפנימיות הדברים יש את הסילוק של הנהי, דהימה, ורק אז יש את ההולדה, אבל טוב, יש בזה עומק גדול, לא ניכנס. הוא אומר, וכן היה בריאת העולם, על ידי צמצום כידוע. על ידי הצמצום מגיע הברכה והשפע של בריאת העולם, ושהוא, כן? עיקר הגשמיות והריחוק מהשם יתברך, הצמצום הזה הוא לכאורה ההפך מגילוי כבוד השם. הגם כי ידוע שהשם יתברך ממלא כל עלמין, אז איך יש פה גשמיות וריחוק וצמצום וריחוק מהשם יתברך? חילול השם, בסדר? חלל, מקום שאין בו קדושה. כי יש בו השם יתברך ממלא כל עלמין, אבל אינו בהתגלות. בסדר? לא בהתגלות, ודווקא כך מתגלה כבוד השם בשלמות. זה יסוד שהפרי אורץ מעמיד כאן כתפיסה כללית של הדברים. כל גילוי של טוב צריך לבוא מתוך התגלות של גבורה. מתוך מקום שבו הדברים נפרדים, הדברים מצומצמים, ומתוכם מתגלה החסד, וזה הגילוי המלא של החסד. טוב, עכשיו את היסוד הזה לוקח הפרי אורץ ולומד אותו לענייננו. כשאנחנו מדברים על גיבור או חכם, או עשיר, או כל המעלות האלה שלמדנו במשנה. עכשיו, הנה, מי שהוא בעל מעלה, חכם או גיבור, שהמעלה ניכרת ומתגלה בתוכו, ממילא מובן היותו גשם. כי ההתגלות הוא גשמית. בסדר? כל התגלות שיש בעולם זה התגלות של גשמיות, ודבר שהוא רוחני, זה מאוד עליון, אין לו תפיסה, קשה להגדיר אותו, קשה לתפוס בו. ולעומת זאת שאני רואה פה משהו, זאת אומרת שהוא נוכח בצורה מאוד חזקה בכלי, לכן דווקא בעל מעלה, זאת אומרת אתה יכול לראות את הדברים פה בעולם הזה, כי הם גשמיים, כי הם באים לידי ביטוי בגשמיות, זאת אומרת נניח בן אדם שיש לו חוכמה, בסדר? בחוכמה קל יותר לראות את זה. והחוכמה הזאת היא מאוד ארטילאית, היא מאוד מופשטת, אין לו מילים גשמיות, לגלות את החוכמה הזאת, לדבר אותה, דוגמאות, משלים, גשמיים, שלבטא את החוכמה הזאת, כתב, לבטא את הדברים. ואז מה נשאר? הבן אדם, יש בו המון תובנות והמון מחשבות, אבל אין לו אפילו את אותיות המחשבה, בסדר? לבטא אותם במחשבות ברורות, ומשם לדיבורים ברורים. או שאין לו את הכלים הנמוכים, בסדר? נמוכים, כדי שהדברים יוכלו לעבור, לצאת ולהתגלות באוזניים של אחרים, שישמעו אותם ויבינו אותם. אז החוכמה שלו היא אולי מאוד מאוד גדולה, אבל לא עמדו חבריו על סוף דעתו, מרוב חידודו, אז אין הלכה כמותו, נכון? זה נאמר על גדולי התנאים, הביטוי הזה. כי החוכמה שלו אולי מאוד מאוד עמוקה, אבל אין לה כלי להתגלות בעולם. היא חייבת להיות כמה שהיא גבוהה וכמה שהיא גדולה ונשגבה, עם תפיסה בעולם הזה, עם ירידה אל העולם הזה, עם דוגמאות פשוטות ומובנות לאנשים רגילים, בסדר? כדי שיוכלו לעמוד על חוכמתו, להבין אותה ולתפוס דרך ההבנות הפשוטות, בהבנות הסתומות יותר, העליונות יותר. אבל צריך את זה גם בחכם, בחוכמה, גם בדבר, ההתגלות היא גשמית. לכן, כל אדם שרואה שיש בו מעלה, אז הוא יודע שיש בו משהו שהוא גשמי. וכמה שהדבר יותר גשמי, הוא יותר נפרד. הוא יותר נפרד מהאלוקות, הוא יותר נפרד מהרוחניות הגבוהה. ולכן מה צריך לעשות? עוד פעם, דבר שהוא גשמי מדי הוא לא טוב. ברור. אנחנו צריכים לקחת את הגבורה ולשלב בה את האור הרוחני העליון עם הביטוי החיצוני, לשלב אותם יחד. ולכן צריך להחזיר המעלה אל מקום אשר לוקח משם. מה המקור שהכל נלקח משם? והוא אין סוף ברוך הוא. מהי המידה שלוקחת את ה... תכונה שיש לי, את הדבר שיש לי, את המעלה שיש לי, שרואים אותה בגלוי בעולם הזה, ומחברת אותה אל המקור, מידת הענווה. ועל ידי מידות הענווה, אז נתוסף עליו יותר ויותר בהחזיר הדבר אל שורשו, ואז באמת נהיה מחובר. בסדר? הגבורה והחסד. המידת הגבורה שיש בעולם הזה, החוכמה של העולם הזה, כשהיא מחוברת אל השורש, שהוא ה... האין סוף העליון, על ידי שהאדם לא רואה את עצמו כחכם גדול, אלא יודע שהחוכמה שלו הכל מהאין סוף ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא, אז באמת החוכמה נהיית חוכמה חיצונית שיש לה חיבור לחוכמה הפנימית, שאפשר לתפוס פה ולהגיע לשם, וזאת חוכמה אמיתית, זאת גבורה אמיתית, זאת עושר אמיתי, כן, שמגיע מתוך השמח בחלקו, החיבור אל השורש, הידיעה שהכל מהקדוש ברוך הוא, זה לא אני, זה לא שלי, ולכן אני שמח במה שהוא נתן לי. בסדר? זה אדם שהוא בו זמנית עני לגמרי, כי אין לי כלום, רק מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי, ומצד שני עשיר הכי עשיר בעולם, כי זה לא אני, זה רק הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא מוגבל. זאת אומרת, זה, כן? גם חוכמה, גם גבורה, גם כבוד, כל הדרגות האלה, כשהן באות לידי חיבור אמיתי, יש פה משהו פיזי, אבל המשהו הפיזי הזה מתחבר, מתבטל על ידי מידת הענווה, אל הקדושה הרוחנית, אל האין סוף ברוך הוא, ואז הדברים באים לידי ביטוי בשלמות נכונה בעולם הזה. כידוע, משאר דרושים, מה שאין כן בלאו אחי, אם אדם נשאר עם התפיסה הגשמית שלו, זה הדבר היחיד שקיים, והוא לא מתבטל במידת הענווה אל האין סוף ברוך הוא, החוכמה שלו היא מכשול בשבילו, על יתהלל חכם בחוכמתו, על יתהלל גיבור בגבורתו, ועל יתהלל עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, תוך כדי החוכמה, הגבורה והעושר, ואז יש מה להתהלל בהם. אז זה באמת הלל, החוכמה, הגבורה והעושר. אבל אם לא, הוא נפרד ומגושם ורחוק מהשם. והחוכמה היא לא למכשול גדול ביותר, והשירות היא בור שנכרה בפניו ורק יפיל אותו השם ישמו. החוכמה, הכבוד והעושר וכל מה שיש לו. טוב, עד כאן היסוד שאנחנו רואים על כללית, על גבורה וחוכמה. וממשיך המאור עיניים ואומר, והנה כתיב, והאיש משה ענב מאוד. למה? אז מפני שאין הענבה אמיתית אלא לבעל מעלה באמת, כן? זה דווקא ראינו מהחויזם לובלין, ראינו את זה באור לשמיים פרשת צו, דיברנו על זה שיעור שלם, שאומר שהענבה לא קשורה במידות אחרות, אבל הפרי אורץ חולק, ובדרך כלל ההבנה הפשוטה היא כמו שהפרי אורץ לומד, שענבה זה אדם, אדם שאין לו מעלה בכלל והוא ענב, זה לא מעלה, אין לך כלום. אבל אדם שיש לו מעלה ונחבר אותה אל השורש, זאת המעלה של הענבה. אבל מענבה אמיתית זה בעל מעלה באמת, והוא ענב נגדו יתברך אילת העילות. ובעל הכוחות כולם. מה שאין כן, מי שהוא ריקן וחסר מכל, בלאו הכי יושפל אנשים, ומה ירבו אותה בענבה. אומר אותו דבר, גם הגבורה. כמו כן הגבורה שהוא בלב. להיות עומד ומגביל וחובש את יצרו, אינו מתגלה אצל בעל מידות רעות בטבע, והוא כובשם. אדם שאין לו מידות רעות, אז גם אין לו אפשרות להיות גיבור. זאת אומרת, גיבור זה אדם שיש לו את המידות הרעות, והוא מתגבר עליהם וכובש את יצרו. הוא זוכה להיות גיבור באמת, מה שאין כן מישהו מוטבע רך וטוב. זאת אומרת, מטבעו מלכתחילה הוא רך וטוב, אז אין לו מידות רעות בכלל, אז אין לו גבורה. זאת אומרת, הגילוי של הגבורה הוא מתוך ההתנגדות לגבורה. זאת אומרת, אדם שיש לו מידות רעות ומתגבר עליהן, זה הביטוי של הגבורה. וידוע הוא, טוב, זה גם כמו בגילוי הכללי של כבוד השם בעולם, כך אצל האדם. וידוע הוא שעיקר בריאת העולם היה עבור עולם הגשם הזה החומרי. נכון? הקדוש ברוך הוא, כל המטרה בבריאת העולם זה שמתוך החושך הזה נהורה מיגו חשוכה, טווה מיגו בישה, מתיקו מיגו מרירו, כן? מתוך המר יצא מתוק, זה המטרה של כל הבריאה. אף על פי שהוא גוף קשה, האדם בעולם הזה נמצא בגוף קשה, וזה כל אדם, גם הצדיקים הכי גדולים, נמצאים בגוף קשה כי הם פה בעולם. אף על פי כן יהיה מלוא כל הארץ כבור. זה כל התפקיד שלנו, להאיר מתוך החושך, להמתיק מתוך המר. זה עבודת השם. כל תכלית בריאת העולם זה שיהיה הצמצום, ואז יתגלה טובו יתברך וקדושתו וייחודו מכוח פעולת האדם. זה דברים פשוטים שבלי סוף כבר דיברנו עליהם. ולכן כל הצמצומים והגבורות היו גם כן עבור התגלות אלוקותו יתברך בשפלים התחתונים. עכשיו, זה בתפיסה כללית של הדברים. וממילא משמע ומובן שגם בעבודה הפרטית של האדם, מי שהוא מוטבע בתכלית מידות הרעות, והתגבר על יצרו, ונגלה כבוד השם על ידי הפעולות שהוא עשה, פעולות נכונות, פעולות טובות, זהו תכלית בריאת העולם שאמר ונעשה רצונו. אפילו בגשם היותר תכלית, והתגלות האפשרי בתכלית, אפילו הכי רחוק, שם התגלה. וכמה שהדברים יותר רחוקים, ומתוכם מתגלה האור, זה יותר הקיום של מטרת הקדוש ברוך הוא בעולם. הנגלה כבוד השם הגדול ביותר זה וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. וכמו כן, מי שהוא בעל מעלות טובות התכלית, באמת מעלות הכי טובות, ואן ותן, זהו התכלית הנחת רוח לפניו יתברך שמו. בסדר שמתוך המידות הטובות שלו, שהוא גם כן התגלות לאלוקותו, כנזכר שאדם עם מעלות מגולות גשמיות משמש לקדוש ברוך הוא, וכולם היו במשה רבינו עליו השלום. אומר כידוע מפי ספרים, זה מובא בדגל מחנה אפרים, ועוד שמשה בשמות למדב למדי, שמשה רבינו עליו השלום היה מוטבע בתכלית המידות רעות. יש סיפור עם איזה מלך שביקש לצייר את משה רבינו ולראות לפי חוכמת הפרצוף, והוא ראה שמשה רבינו יש את כל המידות הרעות שבעולם. עכשיו, ורק מה? שהוא עבד על עצמו. בסדר, לא ניכנס לזה, סיפור ידוע ויש על זה הרבה ויכוחים, שמשה רבינו עליו השלום היה מוטבע בתכלית המידות רעות וחבש את מידותיו עד שהוא הגיע לתכלית הטוב האפשרי, והיה בעל מעלת האפשרי באדם, בעל המעלה הגדול ביותר, הכי אפשר שיש, שיתכן להיות, במעלה הכי גדולה שאפשר להיות, והיה עניו מכל האדם. ואז מתוך זה הוא היה לו את כל המידות הרעות והוא תיקן אותן למידות, לכל המידות הטובות, ותראה את האיזון המלא בעניין הזה, ואת כל זה הוא חיבר אל הענווה, שזה בעצם הגילוי של האין סוף, הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, וזהו שהשכינה שורה עליו, וזה מה שהיה כל המעלות במשה רבינו, שמהם לומדים באופן כללי את הצורה שהקדוש ברוך הוא שורה ומשרה שכינתו עלינו, מי שחי במצב כזה, שהרי הוא משרה שכינתו יתברך. בכל הארץ ובכל השפלים, מתכלית העום עד, מתכלית העומק עד שמי רום. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא שורה על אדם? איך אדם זוכה לנבואה ולרמה כזאת של רוח הקודש? על ידי שהוא מביא את הקדוש ברוך הוא אל העולם, על ידי שהוא מגלה את כבוד השם, פה, נמוך, בנבראים, בגילוי נפלא, ועל ידי זה הוא זוכה שתשרה עליו רוח שכינה, שתשרה עליו רוח הקודש, והוא יזכה לגלות את הקדוש ברוך הוא עוד יותר. משה רבינו, שבמציאות שלו היה עם המידות הכי רעות, והוא תיקן את עצמו אל המידות הכי טובות, ואת כל זה הוא העלה במידת הענווה אל הקדוש ברוך הוא, הוא הביא כל כך הרבה גילוי כבוד השם, בעבודה על המידות הפרטיות שלו, שהשפע הזה הופץ לכל העולם כולו, בגילוי של משה רבינו, בנבואה שאין גדול ממנו מכל הנביאים. וזהו דבריהם זיכרונם לברכה, שאין השכינה שורה אלא על בעל המידות והוא ענב, אבל כל אחד לפום דרגין דילי, לפי דרגתו, לפי גדולתו וענוותנותו, ככה האדם זוכה שיהיה השראת השכינה על ידו. ונבין גם כן סדר ומאמר רבי פנחס שהענבה מביא לידי רוח הקודש. זאת אומרת, ענבה מביאה וזה תלוי, והגיבור בגבורתו וכבישת יצרו, כל חד וחד לפום דרגין דילי. כל אחד לפי כמה שהוא כובש את יצרו, ככה הוא זוכה לעלות, והעלייה הזאת מצטרפת ועד הענבה להעלות את הכל הקדוש ברוך הוא. טוב, והנה ידוע. טוב, עכשיו הוא בא להסביר את עניין בלעם שעומד כנגד. בעניין בלעם שעומד כנגד, והנה ידוע. כי אמיתת המוסר ויראת השם היא יראת הרוממות. ירא בושת, אותיות בראשית, ירא בושת זה באמת הדרגה הכי גבוהה, יראה של בושה מהקדוש ברוך הוא, וכמו שכתוב בתיקוני זוהר, ואית יראה ואית יראה, יש יראה עילאה, יש יראה תתאה, יש יראה נמוכה ויש יראה עליונה, שהוא יראת העונש ושאר הדברים אשר הביאו חז"ל, יש שם 10 מעלות, לא כולם נמצאים אצלנו בזוהר, חסר לנו שם, יש רק 3-7, כן? אבל יש דרגות שונות במידת היראה, אבל יש מיראת העונש ועד ירא בושת יראת הרוממות. מפני, ולמה צריך את כולם? מפני שלפעמים אי אפשר לחוף את יצרו ביראת הרוממות, וצריך לזכור יראת העונש, אפילו גדולים וצדיקים. כמאמרם ז"ל, ואם לאו יזכיר לו יום המיטה. זאת אומרת, אדם, גם אם הוא צדיק, הוא צריך לפעמים את יראת העונש. יש, ראינו גם בפרשת אחרי, הוא כותב את זה, שהרבה פעמים אדם שב אל עושהו מפני יראה זו של העונשים, לכן טוב הוא מאוד, ואפילו לגדולי הצדיקים, לאו כל העיתים שווים, שלפעמים אינו יכול להגיע ליראה אמיתית, כי אם על ידי התחלת היראה החיצונית, לכן ראוי לכל אדם שלא לסור מאחורי עיניו יראה זו, שעל כל פנים יסור מרע ויעשה טוב מפני היראה. וצריך את זה כל הזמן, ואם לאו יזכור לו יום המיטה, הוא אומר, הוא מאמר רבי יוחנן, די גרמד העשירה אביר, זה מה שרבי יוחנן היה מראה את העצם של הילד העשירי שלו שנפטר. רשי שם מסביר את זה, שהוא אומר את זה תוספות, כותב שם שהוא כדי לנחם אחרים, אמר שומר שכדי לחבב את האיסורים של אהבה. הפרי האורץ פה מבין את זה שבתור יראת שמיים, האמת היא שזה מסתדר גם עם דברי רשי, אבל לא ניכנס לזה כרגע. והעניין הוא שהכל לפי העת והזמן והמקום, עת, זמן ומקום, וחוזק היצר ותוקפו. אגם שאין יראה זו של יראת העונש התכלית, אף על פי כן, כדי לסור ממוקשי מוות ולחוף את יצרו, גם זה לטובה ושכינה שרויה ביניהם. גם יראת העונש מביאה את השראת השכינה. ולכן, אדם לא יכול לעבוד את השם בעבודה של מישהו אחר. אי אפשר לשום אדם לכוון מעשיו ומחשבותיו ודרכיו לדרכי איזה צדיק, בגדי שיהיה כמותו. מפני שלפעמים לא יועילו לו מוסרי אותו צדיק והנהגותיו, האדם משתנה, הזמנים משתנים. איך הוא אמר? העת, הזמן, המקום, חוזק היצר תוקפו. אז הוא הולך באמת, וואו, באיזה דרך יפהפייה של יראת הרוממות. כן, אבל אני צריך כרגע יראת העונש מאוד פשוטה. ואפילו אדם אחד לא יכול להיות בדרך יציבה אחת כל הזמן. אי אפשר להיות שווה בענייניו ודרכיו ומוסריו יום כיום, הכל לפי העת, הכל משתנה כל הזמן. אדם צריך כל יום להתחיל מיראת העונש ולעבור מקצה לקצה, משיטה לשיטה, מדבר לדבר כדי להגיע לשלמות. עד שיבוא יראת השם בלבבו ופחד השם מהדר גאונו באמת ולא בדמיון. כי בדמיון אפשר הכל. אבל כדי שזה יהיה באמת, שהרי והסלדה וחילה פניך. מה זה הסלדה? כן, זה פסוק באיוב, והסלדה וחילה פניך, כאדם הסולד ידו, שנבהל ונזדקר לאחוריו מפני הפחד. זאת אומרת, חוויה קיומית. חוויה שאדם מרגיש. לא, כן, אני יודע להגיד שאני פוחד. אתה פוחד? לא ככה נראה אדם פוחד, אתה יודע את זה. אתה אמור לראות קצת אחרת אם אתה באמת פוחד. ולכן כדי להגיע ליראה שתהיה אמיתית, צריך כל הזמן לשנות דרכים. כל הזמן לשנות דברים, כל הזמן לחיות פעם מפה, פעם מפה. וזה, איזה מידה אנחנו יודעים, היא המידה הזאת שכל הזמן משתנה וכל הזמן מחליפה דברים? מידת הדעת. שאין לה את היציבות. אין לה את הקו אחד שבו הולכים. זה לא כמו חסד וגבורה. זה השילובים של חסד וגבורה שכל הזמן מתהפכים מקצה לקצה. ולכן משה רבינו הוא הדעת של עם ישראל. והוא עומד כנגד בלעם שהוא הדעת שבקליפה. והנה ידוע שמשה היה הדעת של כל ישראל. וכנגדו היה בלעם הדעת שבקליפה. של פירוש של מחשבת פסול שבכללות ישראל. החלקים הלא טובים של עם ישראל. ועכשיו גם זה יש בו צורך. המחשבת פסול. והנה הובא בזוהר שהקליפה גם כן צורך העולם בשביל עונש הרשעים כידוע. כמובן גם כן בזוהר בלק על פסוק בלק בן ציפור. למה דווקא ציפור? עיין שם. עכשיו בלעם שהוא כללות הדעת הקליפה, הוא עומד ומסתכל על עם ישראל והוא מנסה למצוא את הקצה שלהם. בסדר? קצה הוא תראה וכולו לא תראה. הוא יראה את הכל, אתה רואה את הכללות. אבל אם אתה רואה רק קצה אתה יכול לראות התנהגות אחת, יופי, זה לא טוב. אבל הוא בא לראות את זה, ואז מה הוא רואה? אין פתחיהן מכוונים זה מול זה. הם לא פותחים כל פעם מאותו מקום. הוא רואה יהודי שיום אחד מתחזק עם הספר הזה, ויום אחד מתחזק עם ספר אחר, ויום אחד מתחזק בדרך אחת, ויום אחר הוא מתחזק בדרך אחרת. פירוש שאין היראות של כל אחד מכוון לחברו. אבל כל אחד לפום דרגה דילי, לא חיקוי של מישהו אחר. הוא רואה שכל אחד מחפש מעצמו את הדרך שלו, הגדול לפי גודלו והקטן לפי ערכו, מיראת העונש, לא להיבעל מלעבוד על יראת העונש, לא להיבעל מלעבוד בדרך שאולי היא לא מכובדת ויפה, ואחרים לא עושים ככה, אבל זאת הדרך שלי להגיע ולעשות. לדה וחילה, להרגיש את הקדוש ברוך הוא. וכמו כן אומר, הגדולים לפעמים בעצמם אינם מכוונים כפעם בפעם. הוא רואה שיש שם דעת אמיתית שמשתנה ומתחלפת כל הזמן. וכל מגמתם, כי יש לה רק מטרה ולא אמצעים, לא מקדשים את האמצעים, אלא חיים את המטרה. רק להכניס היראה ופחד השם בליבם, כדי ולהשרות שכינתו עליהם. כידוע שהיראה נקראת פתח ושער, נכון? הגמרא בשבת למד א' עמוד ב'. וזה מה שהוא רואה, וזה פירוש רש"י ז"ל ביישובם וחורבנם, שהוא יראת הרוממות ויראת העונש. גם ביישובם, שזה יישוב הדעת, שזה יראת הרוממות, וגם חורבנם, יראת העונש. ולכן, אומר בלעם, לא, לא, יש להם את הדעת הקדושה. הם יודעים להחליף פתחים, הם יודעים ללכת פעם מהפתח הזה, פעם מהפתח הזה, פעם דרך היישוב, פעם דרך החורבן. הם יודעים להתחבר אל הקדושה מצדדים שונים, ראויים, לכן ראוי שתשרה עליהם שכינה. כי זה הסוד של הגבורה, זה הסוד של העשירות האמיתית והגבורה האמיתית. זה הסוד של הענווה שמחברת את הדברים אל השורש, ויודעת להתאים את עצמה לכל מצב. וזה לימוד גדול בשבילנו. לעבוד על הדברים מתוך ראיית המטרה של והסלדה וחילה, לחיות עם הקדוש ברוך הוא באמת, וללכת בכל דרך שתוביל אותנו לשם. השם יתברך יעזרנו.